רדיו סול סיואל, רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
ערב טוב מאזינים ומאזינות, ברוכים הבאים לתוכנית לעוף גבוה על קריירה, ייעוד ומשמעות. אני חופית גלב ואני שמחה להיות איתכם כאן היום כמו תמיד. היום יום שלישי ה-27/5/25, כפתת ביער התשפ"א. והיום אני רוצה לדבר על נושא שאני מאוד מאמינה בו ומשתדלת לדבוק בו ובדרך הזו. אתם מכירים את האנשים האלה שנדמה שתמיד נופלים על הרגליים, לא משנה מה קורה? אלה שמגיעים למשרד עם רעיונות חדשים, בעוד שאחרים מחכים להוראות. אלה שבמקום להתלונן כשהם נתקלים באתגרים ומכשולים, הם חושבים על פתרונות ומציעים פתרונות יצירתיים. נראה שהם תמיד איזשהו צעד אחד קדימה, הם תמיד קופצים למים עם אנרגיה ויוזמה שפשוט מדבקת, ואני בהחלט בהחלט מאמינה בזה. מה מאפיין אותם ואיך הם מצליחים לעשות את זה? הם נולדים עם היכולת הזו או שאפשר ללמוד אותה? אז ככה היום אני רוצה שאנחנו באמת נצא לחקור את זה, ובאמת נלך לבדוק איך זה משפיע על הקריירה שלנו. אנחנו נצא למסע שיבחן בדיוק איך נעשה זאת. אנחנו נצלול לעומק ונבחן מה זה העיקרון הזה שבכלל נקרא פרואקטיביות, וגם איך אנחנו יכולים לממש את זה ואיך זה יכול לעזור לנו בחיים ואיך זה יכול ליצור את החיים שלנו. אז באמת פרואקטיביות בפשטות זה היכולת לקחת את המושכות לידיים, להיות אלה שקובעים את כיוון הטיסה של החיים שלנו, ולא רק להגיב לרוחות שמנשבות, זה לחיות את החיים מתוך בחירה. וכאן גם נכנסת לתמונה הלוגותרפיה, שאני תמיד ככה דנה עליה, של ויקטור פרנקל, תורה שמדברת על משמעות. שיתפתי לגביה וגם היה על זה פרק שלם. כחלק ניכר מהתורה, מדבר על כך שזה באמת היכולת שלנו לבחור, והיכולת גם של התגובה שלנו לכל מיני מצבים. חופש הבחירה שלנו. יכולת לבחור את הגישה שלנו, את התגובות שלנו, ואת הדרך שבה אנחנו מתייחסים לנסיבות. גם אם איננו יכולים לשלוט בנסיבות עצמן, זה עדיין יש לנו את האחריות לבחון איך אנחנו למעשה מגיבים אליהם. ואנחנו גם נעזר באחד הספרים שמאוד משפיעים לדעתי בכלל גם על מנהיגות ובכלל גם על קריירה ובעבודה, השפיעו עליי מאוד, שבעה הרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד, של סטיבן קובי. כי הוא מדבר על זה באמת, כשזה ההרגל הראשון, הוא ממש שם לזה דגש, שזה ההרגל הראשון, היה פרואקטיבי. יהיה פרואקטיבי וככה תיקח את עצמך קדימה. אנחנו נראה למה הוא באמת שם על זה דווקא את ה... באמת, זה העיקרון הראשון שהוא שם עליו דגש, ולמה זה קריטי לכל שאר ההרגלים וההצלחות בחיים, ואיך זה מתחבר לרעיון העמוק של הבחירה. אז אנחנו הולכים לעוף גבוה, אבל לפני הכל אני רוצה לשתף אתכם בסיפור אישי. אני זוכרת את הרגע הזה שפה הבנתי בקריירה שלי, שהקריירה הזאת היא תלויה בי. מה זה קריירה? קריירה להבדיל ממשרה, זה למעשה מסלול, זה אסטרטגיה. וביום שהבנתי שזה תלוי בי, זה היה יום שממש היה לי הבזק. רציתי להתקדם בעבודה, וגם האמנתי שאני מסוגלת, אבל המנהלת שלי באותה תקופה חשבה שזה עדיין לא הזמן, שאני עדיין יחסית חדשה. שאני לא הבנתי איך בכלל, מבחינת זמנים, זה משהו שצריך לקבוע. והיא אמרה לי, את לא מוכנה. ופשוט סגרה את העניין. ואז, למזלי, או לא יודעת איך זה קרה, היא פשוט יצאה לחופשת לידה מוקדמת, ואז התפנה תפקיד. ואני, מתוך תחושת בטן, החלטתי להגיש מועמדות. לתפקיד הזה, זה היה תפקיד שהוא היה ממש קפיצת מדרגה מבחינתי. היא אפילו שאלה אותי, איך את עושה דבר כזה? את עדיין לא מוכנה. ואמרתי לה, אני רוצה להקשיב לקול הפנימי שלי. ובלי שאתם ככה, באמת, מה שאתם נקרא מתארים, באמת קיבלתי את הקידום באותו זמן, וזה היה הקידום המשמעותי הראשון שלי. שם, באותו הרגע, ניתה בי איזשהו זרע, שהכל תלוי בי. אם אני מאמינה בעצמי, אם אני פועלת, אני משנה את המציאות של עצמי. שם הבנתי שהקריירה שלי תלויה בי, והרבה מאוד אנשים יגידו לי לאורך הדרך שאני עדיין לא מוכנה ולא מסוגלת, אבל אני צריכה להקשיב לקול הפנימי שלי ולדעת אם זה נכון. ההבנה הקטנה הזאת יכולה לשנות חיים שלמים. אגב, זה לא תמיד קל, כי אנחנו הרבה פעמים מקשיבים לקולות החיצוניים שמניעים, כי אנחנו מונעים גם מפחד פנימי וקולות פנימיים שמצמצמים אותנו. אבל פרואקטיביות היא מה שנקרא, היא בדיוק המקום הזה של לדעת לעצור ולשאול את עצמי אם הפחד הזה הוא אמיתי או לא, וזו בחירה. ולנסות, גם שאנחנו יודעים שלפעמים אנחנו ניקשל, כי לפעמים אנחנו גם ניקשל בדרך, אבל עצם זה שניסינו, זה חלק מהעניין, זה חלק מהפרואקטיביות. ועם הגישה החדשה הזאת, וכלים והשראה, ובעיקר עם החלטה, אני לא רק חיה את החיים, אני יוצרת אותם, אני רוצה שאנחנו נצא לשיר כמו ציפור את חופשייה, וככה אנחנו נתחיל היום לעוף גבוה. אז ככה באמת, ברק אבמה אומר, שינוי לא יבוא אם נחכה לאדם אחר או זמן אחר. אנחנו האדם שחיכינו לו, אנחנו השינוי שאנחנו מחפשים. ובאמת, כמו שאמרתי, הפרואקטיביות זה נושא שבאמת הוא בעומק ליבי. אני כל כך מאמינה בו ופועלת בו ממנו שנים, ובצורה הזאת שנים. אני יכולה להגיד שכמו שציינתי, זה הגיע מתוך איזשהם תובנות של, קרו לי ממש בשטח. אני לא מאמינה שאנחנו תוצאה של הנסיבות. אני מאמינה שאנחנו התוצאה של מה שאנחנו עושים. אנחנו מה שעשינו עם מה שקרה לנו, אוקיי? אנחנו התוצאה של הבחירות שלנו, של המחשבות שלנו, של הרגעים שבהם החלטנו לא לוותר, לקפוץ למים, להעז. אנחנו גם תוצאה של גם הכישלונות, וגם לאחר מכן, מה אנחנו עושים איתם, ואיך אנחנו יכולים באמת להתגבר עליהם, ולמנף את מה שקרה לנו, כדי להצליח יותר, אולי לא להסתכל על זה אפילו ככישלון, אלא על למידה. פרואקטיביות זה היכולת הזאת לקום ולפעול גם כשאנחנו מפחדים. זה אומר שגם אם אנחנו מבינים שאנחנו עלולים להתמודד עם הפחדים שלנו, כי לא בטוח שנצליח ולא בטוח שאנחנו נוכל להתגבר על איזשהו חשש, אבל אנחנו, עצם זה שאנחנו לא נמנעים ואנחנו פועלים, זה כבר פרואקטיביות. זה יכולת להגיד לעצמנו, אולי אני אפול, אבל ניסיתי. כי כל תוצאה מתחילה בצעד אחד של אומץ, וכשאנחנו לא פרואקטיביים, אז אנחנו למעשה מגיבים לעולם רק למה שקורה, אנחנו פשוט הופכים להיות ריאקטיביים. אבל כשאנחנו כן פרואקטיביים, אנחנו מחליטים מה יקרה. וברגע שאנחנו לוקחים את המושכות, יש לנו על מי לסמוך על עצמנו. וככה, עם זה אני רוצה לצאת. אז דיברנו על אותם אנשים שמצליחים לעוף גבוה, שמנהלים את החיים שלהם ביוזמה ובשליטה, ולא רק מגיבים. המפתח הוא באמת פרואקטיביות, אבל מה זה אומר בפועל? קודם כל, חשוב לי לדבר על ככה באמת על מהיסוד, כי אני רוצה לצלול לעובי הקורה. הרבה לפני שאנחנו פועלים, יש משהו שמתרחש לנו בראש. אתם מכירים את הרגעים האלה שאנחנו שומעים שוב ושוב? האמת היא מימים מימים כנראה. מבפנים או מבחוץ, משפטים כמו למה אתה תמיד מאחר, אתה פשוט לא מסוגל להיות מסודר, או אתה טוב רק במקצועות כאלה וכאלה. או אולי אפילו אתם אומרים לעצמכם, אין לי מזל, אני פשוט לא כזאת, אני לא מסוגלת, אני לא האדם הזה. המשפטים האלה זה האמונות שלנו. הם נוצרים ככה באמת, זה לא סתם אמירות, זה משהו שאנחנו פיתחנו לאורך שנים. הם הופכים לפרדיגמות מחשבתיות, משקפיים שדרכן אנחנו רואים את עצמנו ואת העולם. לעתים קרובות, הפרדיגמות הללו מעדדות ממה ששמענו על עצמנו בילדות, מהגננת, מההורים, מכל מיני חברים לאורך הדרך, זה ידהד אלינו ואנחנו פשוט קיבלנו אותם כאמת מוחלטת. שימו לב, מי אמונה? זה הפך להיות האמת. ואנחנו לא בדקנו את זה, לא עצרנו והתגרנו את המצב הזה. פשוט קיבלנו את זה. ואחי, מה הכי לא טוב בכך? זה מנהל אותנו ומשפיע ישירות על ההתנהגות שלנו, על הבחירות שלנו, על ההזדמנויות שלנו, על ההחלטות שלנו, שאנחנו לוקחים או מפספסים. אני רוצה להתחיל ככה באמת עם דוגמה. אתם יודעים שאני אוהבת להביא דוגמאות, כי בסוף זה הכי הרבה מדגים את המצב. דנה היא עובדת מאוד טובה, אבל היא חדשה בארגון. ולפני זה כמה זמן המנהל שלה, מתוך תחושת בטן לא מבוססת, כן, מתוך תחושת בטן פרטית, הוא עשה לה איזשהו אבחון, ואמר לה, את פחות טובה בחשיבה אסטרטגית. זה נאמר בחצי משפט, מה שנקרא עם אמונה פרטית שלו, אבל, וזה נעשה בדיון חצי שנתי שבו הוא העביר לפידבק, אבל בראש של דנה זה משהו שנצרב, ועם הזמן זה הפך לפרדיגמה. אני לא טובה באסטרטגיה. אני לא אדם של אסטרטגיה. למרות שעם הזמן והניסיון החשיבה האסטרטגית שלה התחדדה משמעותית, והיא ביצעה עבודות מצוינות שדרשו בדיוק את היכולת הזאת, היא המשיכה להאמין על עצמה, אני לא טובה באסטרטגיה. וכשנפתחה משרת ניהול מוצר, שזה בדיוק תפקיד שדורש יכולת אסטרטגית וגבוהה, דנה, שהייתה מועמדת הכי מתאימה, לא הציעה את עצמה. למה? כי שוב, הפרדיגמה הזאת ניהלה אותה. היא האמינה, האמת, זה הפך להיות האמת שלה. היא מנעה ממנה לראות את הפוטנציאל שלה ואת הבחירה שהייתה לה. הסיפור של דנה הוא סיפור של כולנו בדרך כזו או אחרת, שבו האמונות והתפיסות החיצוניות והפנימיות יכולות להיות סוג של אמת, למרות שכמו שאמרתי, זו רק אמונה שנבנתה לנו בראש. אבל, מה אם אני אגיד לכם שיש לכם את הכוח לשנות את התסריט הזה? יש דרך לפרוץ את הפרדיגמות המקבילות האלה ולבחור בדרך אחרת? פרואקטיביות זה חלק משם המשחק. המפתח שאנחנו הולכים לדבר עליו, כמו שאמרתי, זה פרואקטיביות בפשטות, זו היכולת לקחת את המושכות, ולבחור לאן אנחנו מניעים, שמתוך מקום של בחירה ומתוך מקום של, אנחנו מגיבים מתוך מקום של בחירה ולא מתוך מקום שזה הגיע אלינו. הזכרנו את הלוגותרפיה של ויקטור פרנקל, שממש דנה בנושא הזה, ומאפשרת לנו לראות אותם דרך משקפיים של תמיד יש לנו בחירה. למשל, בעולם הלוגותרפיה אין משפט כזה, לא הייתה לי ברירה. תמיד יש לנו ברירה, ואנחנו נרחיב על זה. בבסיסה של הפרואקטיביות היא לקיחת אחריות אישית מלאה על התוצאות והבחירות שלנו בחיים. זה אומר שאנחנו מבינים שלמרות שאנחנו לא יכולים לשלוט בכל מה שקורה לנו, כל מיני אירועים חיצוניים כמו מזג אוויר, החלטות של אחרים, מגמות בשוק, קורונה וכו' וכו' מלחמה, יש לנו תמיד את היכולת ואת החופש, הבחירה איך אנחנו מגיבים. זה לבחור את התגובה שלנו, את הגישה שלנו, את המילים שלנו, את הפעולות שלנו, ולראות איך מפה אנחנו מתקדמים הלאה, ולא נותנים לרגש לנהל אותנו. יש כאן איזה מושג מהספר של סטיבן קובי, שאני מאוד אוהבת, שמדבר על המילה באנגלית responsibility, אחריות, שזה ה-responsibility, היכולת שלנו להגיב. הוא ממש לקח את התורה של ויקטור פרנקל, והפך אותה, הוא ממש משתמש בה כדי להדגים את הפרואקטיביות. זה היכולת שלנו לבחור את התגובה שלנו. זה להבין שלמרות שאנחנו לא יכולים לשלוט בסיטואציה, אנחנו תמיד יכולים לשלוט בתגובה שלנו לסיטואציה. אגב, זה ממש חשיבה יצירתית ולא יצירתית. זו בחירה, זו בחירה שלנו. וביום שאנחנו משנים את הגישה הזאת, אנחנו מבינים כמה יכולת יש לנו לייצר בעולם הזה. ויקטור פרנקל אמר, בין הגירוי לתגובה ישנו מרחב. במרחב הזה תמונה הבחירה שלנו. בבחירה שלנו תמונה בדיוק הצמיחה והחופש שלנו. הציטוט הזה תופס את המהות כאן של הפרואקטיביות. ומעבר לכך, פרואקטיביות שאמרנו שהיא גם יוזמה, היא גם צפייה קדימה ופעולה. לפני שהבעיות או הזדמנויות מגיעות. זאת אומרת, אני הופכת להיות דווקא כאן אסטרטגית לקראת מה אני הולכת. במקום לחכות שהדברים יקרו לנו, אנחנו יוצרים אותם. אנחנו חושבים ופותחים את הראש ורואים איזה הזדמנויות אנחנו יכולים ליצור. לא שההזדמנות תבוא אלינו, אנחנו ניצור את ההזדמנות. זה כמו קפטן של ספינה שצופה את תנאי הים ומכוון את הספינה בהתאם, אבל הוא לא מחכה שתגיע הסערה. הוא מראש מכין את הכל שכשהיא תגיע, אז הסערה הזאת לא תקה בו, אוקיי? והוא יוכל לנווט את הספינה בדיוק לאן שהוא רצה. השאיפה שלנו זה להיות המחבר של הסיפור של עצמנו, לא רק את הדמויות בסיפור. תחשבו, אם אתם מכירים את הסרט המרדף לאושר של וויל סמית, שלא מאפשר לשום גורל מר, ויש שם הרבה מאוד אתגרים שהוא מקבל שם בדרך, שזה נראה עד כדי כך עבוד, אבל הוא, יש לו איזשהו חלום. והוא דבק בחלום הזה במלוא הרצינות, למרות כל הקשיים שאגב היו נראים כמעט בלתי אפשריים. הפרואקטיביות שלו אפשרה לו בסוף הדרך להגיע לאן שרצה, והרבה מעבר לכך אגב, הוא ממש הפך להיות מנהל של מאוד מאוד גדול, וממקום של עוני הוא הפך את עצמו לבן אדם עשיר, ואגב, העושר בעין זה לא מה שהיה חשוב כאן, אלא הדרך שהוא עשה לשם, ואיך כל יום הוא חשב על מצבים חדשים, ועל איך הוא יכול מחדש לייצר את התמונה שהוא מעוניין בה. הוא לא נתן לעולם לשלוט בו, הוא ממש לקח את הכל צעד קדימה ובחר בזה. זה ספר שמאוד מדגים מה זה פרואקטיביות. כמו שדיברנו על הספר שבעה הרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד, הוא עצמו ניסח זאת שפרואקטיביות, כמו שאמרתי, אינה רק יוזמה, אלא היא פירוש הדבר. כבני אנוש שאנו אחראים על החיים שלנו, ההתנהגות שלנו היא תולדה של ההחלטות שלנו ולא רק של התנאים שלנו. הבחירה שלנו הן אלה שמעצבות את המציאות שלנו והן אלה שיאפשרו לנו לפרוץ את הפרדיגמות המקבילות שכמו שדנה מקודם דיברנו עליה, וזה היכולת שלנו ל-responsibility. בוא נצלול עוד קצת. נצלול קצת לאיזשהו מושג בפסיכולוגיה שנקרא מיקוד שליטה. מיקוד שליטה זה נשמע קצת מסובך, אבל זה ממש לא מסובך. למעשה זה איזשהו בסיס למה שאנחנו מדברים היום, זה תרמוסטט פנימי כזה, שקובע עד כמה אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להשפיע על הסביבה שלנו. אגב, לא על הכל אנחנו יכולים להשפיע כמו שאמרנו, כי הרבה נסיבות אנחנו לא יכולים להשפיע, אבל עדיין נצא לבחון מה כן, ומה, איזה גלים אנחנו יכולים ליצור. אז נתחיל בדוגמה, ונחזור למושג עצמו. תחשבו על שני אנשים שמקבלים מכתבי פיתורים, באותו יום. ניקח לדוגמה, רק לשם הדוגמה, שם של אחד קוראים דן ואחת רונית. דן יוצא מהמשרד וממש מתלונן ולאשתו, זה המשבר הכלכלי, הבוס שלי אף פעם לא העריך אותי, החברה הזאת לא מעריכה עובדים טובים, הגורל וכן הלאה וכן הלאה. לשם הדוגמה, זה משהו שקורה. תחשבו רגע על עצמכם מתי חשבתם ומתי הלכתם עם ההרגשה הזאת. לא תמיד זה צריך להיות כזה קיצוני, או במקרה כזה קיצוני, לפעמים זה גם יכול להיות בתור, בתום של פגישה, או בתום של פרויקט וכן הלאה. הוא הרגיש קורבן, מרגיש שהחיים קורים לו איכשהו, אוקיי? מה שנקרא, הוא ריאקטיבי לחיים, לא שהוא חי אותם. במקרה הזה אנחנו רואים שהוא פועל מתוך איזה מיקוד שליטה חיצוני, זאת אומרת, לא מה אני אחראי פה בסיטואציה, אלא מה מבחוץ שולט בי וגורם לי להגיע למצב שאני נמצא בו. רונית לעומת זאת, ישבה רגע עם עצמה, כמובן שהיא הייתה בדיכאון לא פחות מדן, כי זה ממש לא קל להיות במצב של פיתורין בכל מצב, ודיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, אבל היא אומרת, אוקיי, זה כואב, אבל מה אני יכולה ללמוד מזה? אגב, גם אם זה לא באותו ערב, וזה גם אחרי כמה ימים, זה גם בסדר. ואז היא שואלת את עצמה, אולי לא השקעתי מספיק ברכישה של כל מיני כישורים חדשים, אולי לא בניתי מספיק קשרים בחברה, איך אני יכולה להיות יותר מוכנה בפעם הבאה? איך אני יכולה להיות טובה יותר? מה בי יכול להשתנות על מנת שאני אוכל ליצור מציאות אחרת? היא מבינה שהכוח נמצא בפנים, בבחירות שלה, בתגובות שלה, בפעולות שלה. ואז היא למשל, במקרה הזה, מתחילה לפעול מתוך מיקוד שליטה פנימי. מיקוד שליטה פנימי זה היכולת גם הזאת שהקולות הפנימיים האלה מתחילים להגיד לנו, אתה לא מסוגל, את לא מסוגלת, זה לשאול את עצמנו מבפנים איך אנחנו כן מסוגלים, ולאסוף את הכוחות האלה מבפנים. אז נעמוד על ההבדל בין שניהם. דן מאמין שהתוצאות תלויות בפוליטיקה וכן הלאה, וכמו שאמרנו, ורונית רואה את הקשר בין המאמצים שלה לתוצאה הנוכחית. ומה היא יכולה לעשות עכשיו? ואם אנחנו מסתכלים כמה זמן לאחר מכן, במקרה הזה זה דן כדוגמה, כשם קוד, הוא עדיין מחפש עבודה והוא עדיין כועס, והוא עדיין, מה שנקרא, חושב שהעולם באיזשהו סוג של אכזר אליו. אנחנו עדיין מדברים כאן על מצב קורבני, ולעומת זאת רונית פועלת ובוחנת מה היה חסר לה, מה הוביל למצב הזה, כיצד לשפר זאת, כי במקום להתמקד במה שקרה לה, התמקדה במה היא יכולה לעשות, ואיך היא יכולה לקדם את זה קדימה. זה בדיוק להיות פרואקטיבי. זה המקום הזה של מעגל ההשפעה. אני רוצה שתדמיינו שלושה עיגולים. שלושה עיגולים חיצוני, אחד פנימי יותר ואת הפנימי ביותר. המעגל הפנימי ביותר זה מה שאנחנו יכולים לשלוט עליו לחלוטין. זה איך אנחנו בונים כישורים חדשים. זה הגישה שלנו, ההחלטות שלנו. המעגל האמצעי, זה שמגיע לאחר מכן, זה משהו שאנחנו יכולים להשפיע עליו. אוקיי? זה האזורים שאנחנו יכולים להשפיע עליהם. הקשרים שלכם, הפרויקטים שאתם עובדים עליהם, הפרויקטים שאתם יוצרים מחדש, מתוך מחשבה, האופן שבו אתם, אחרים תופסים אתכם. סליחה, היכולת שלכם להשפיע על אחרים באיך שהם תופסים אתכם. אבל המעגל החיצוני, אתם לא יכולים לדעת איך אחרים ישלטו בכם, כן? או יתפסו אתכם. אתם יכולים לדעת מה אתם מוכנים לעשות למען העניין. והמעגל החיצוני זה ממש דברים שאינם תלויים לנו בנו בכלל. כל מיני חוקים, כלכלה, מדיניות של חברה, כל מיני דברים שנופלים עלינו, וכן הלאה וכן הלאה, החלטות של ממונים ומדיניות. אלה דברים שאנחנו בדרך כלל לא יכולים לשלוט עליהם. אנחנו יכולים לנסות לפעמים להשפיע, אבל אנחנו, עצם זה שעצרנו ושאלנו מה נמצא בכל אחד מהמעגלים, זה כבר גורם לנו לשינוי. כי אנשים פרואקטיביים מתחילים מהמעגל הפנימי, ואז לאט לאט הם עוברים החוצה. והמדהים בזה, כשהם עושים את זה בהתמדה. המעגל האמצעי והחיצוני מתחילים להגיב. למה זה קורה? כי אנחנו מפסיקים לבזבז אנרגיה על הדברים שאנחנו לא יכולים לשנות. אנחנו מתמקדים רק בדברים שאנחנו יכולים לשנות. אני לא יכולה לשנות את זה אם הבוס שלי הוא לא בן אדם מפרגן, או לא אומר לי מה שנקרא דברים טובים. אני יכולה לשנות את העבודה שלי, את העשייה שלי, ואת היכולת שלי לעשות אותה טוב יותר. אחרי שאני מתחילה לעשות את זה טוב יותר, זה כבר תלוי בו אם הוא רוצה לראות את זה, וגם להגיד על זה מילה טובה. זה כבר לא תלוי בי. כשאתם עושים את הצעדים הקטנים האלה, אבל באופן עקבי, בתחום השליטה שלכם, זה יוצר אפקט מדהים על הסביבה. הסביבה מתחילה להגיב. כולם ירגישו את זה. ואני חייבת להגיד לכם, שהרבה מאוד פעמים אנשים יגידו לכם, יש לה מזל, וכולי. ואתם יכולים, אתם תדעו בתוך עמוק, בתוך לבכם, שזה לא קשור למזל, זה קשור לכם ולרצון שלכם ולפעולות שלכם, ולכך שאתם לקחתם את עצמכם ושיניתם ולקחתם את עצמכם ממצב א' למצב ב', בזכות פעולות שעשיתם אחרי שעשיתם את החשיבה הזאת. ניקח דוגמה נוספת, קונקרטית מהחיים. מיכל, שהיא עבדה בחברת הייטק עם מנהלת מוצר. שנתיים, תקשיבו טוב, שנתיים, היא מבקשת קידום, כשהיא יודעת שהיא מתאימה. היא כל הזמן מקבלת תירוצים. את לא מתאימה, יש יותר טובים, נראה ברבעון הבא, למרות שהיא עושה עבודה מצוינת, והיא מקבלת גם ציונים גבוהים, אגב, מאוד בערכות השנתיות. אנחנו מעריכים אותך, אבל עכשיו זה לא הזמן. את רואה שבארגון אין עכשיו הזדמנויות, וכו וכו. מיכל יכלה להמשיך לעשות את מה שהרבה מאוד אנשים עושים. אתם יודעים, קודם כל אנחנו אוהבים להתלונן, וזה בסדר. השאלה היא אם אנחנו נשארים בשלב הזה. כי אם אנחנו נשארים בשלב הזה, אז שוב, אנחנו, זה נפצה באיזשהו, יכול להיות שזה במעגל ההשפעה שלנו. השאלה אם זה עושה לנו טוב. היא יכולה להגיד, הבוס שלי לא הגן, החברה לא רואה אותי, אין צדק וכולי. הרבה מאוד פעמים אני שומעת אנשים אומרים, אבל החברה הזאת זה החברה היחידה שאני רוצה לעבוד בה, ורק בה אני רוצה להתקדם. אבל מיכל ראתה שאחרי תקופה שהיא עשתה זאת, יום אחד שהיא התלוננה, היא עצרה ושאלה את עצמה שאלה פשוטה, אבל מהפכנית. מה אני יכולה כן לשלוט במצב הזה? מה כן בתחום השליטה שלי? היא הבינה, אני לא יכולה לשלוט על מה שהבוסים שלי אומרים לי, אני לא יכולה לכפות על החברה לתת לי קידום, אבל אני יכולה לשלוט על עצמי ועל העשייה שלי, ומה אני רוצה, איך אני רואה את העתיד שלי? איך אני רואה את הרשת המקצועית שלי קדימה, ואיך אני בונה את הקריירה שלי? כי הקריירה שלנו היא באחריותנו הבלעדית. לא המנהלים שלנו אמורים לקדם אותנו, אנחנו אמורים לבחון איך אנחנו מתקדמים קדימה. לבחון את האופציות, אם זה לא בתוך החברה שמגיע לשלב מסוים, גם אם זה מחוץ החברה. אז מה היא עשתה? היא ישבה בערבים ולמדה אחרי יום העבודה. היא התחילה ללמוד והשאירה את הידע שלה בכל מיני תחומים שהיו נראים לה נכונים לתפקיד הבא שלה. גם בלינקדין וברשתות החברתיות האחרות, היא בנתה קשרים עם אנשים מתחום המקצוע שלה. היא הכינה למעשה גם מספר, פורטפוליו מדהים, היא עשתה פרויקטים ופרסמה אותם, היא התחילה לכתוב פוסטים מקצועיים. היא התחילה להיראות בעיני האחרים כמקצועית בתחומה. היא לקחה כאן אחריות ויוזמה. תוך מספר חודשים, אחרי שהיא הציעה את עצמה לכל מיני תפקידים בשוק, גם כאלה שהיא חשבה שקשה לה לבצע, שיהיה לה קשה לבצע, כי היא חשבה שאולי זה קצת מעבר, אבל היא עדיין ניסתה, בסוף היא קיבלה הצעה מחברה מתחרה עם תפקיד בכיר יותר וטייטל בכיר יותר, וכמובן שגם השכר. פתאום היא הבינה שהרבה מאוד זמן היא האמינה שהיא פחות מתאימה לקידום, כי יש רק את המקום ההוא, וככה, כמו שאמרו לה, היא לא מתאימה, אז בהתחלה היא מינה עד שהיא באמת הבינה שזה משהו שהוא חשוב לה והוא בליבה. וכשהיא שינתה כיוון, המזל, ואני אומרת מזל בגרשיים, כי הרי זה ברור שזה לא מזל, פרופר קשור לפעולות שלה, וזה הגיע. אז כמו שאמרתי, זה לא הגורל, זה קרה כי מיכל הבינה עיקרון פשוט. כשאת מתמקדת במה שאת יכולה לשלוט עליו, ושאת מתמקדת במה שאת יכולה לקדם, הכל מתחיל לזוז לכיוון שלך. אז אני רוצה להזכיר לכולכם שלכל אחד יש אש פנימית, והאש הפנימית הזאת, אתם יכולים ללבות אותה או לחבות אותה. אני רוצה שתלבו אותה ותאמינו בעצמכם. אז בואו נשמע את השיר, אני אש.
שעובר וחוזר אלייך אני גל אני קצף ודמעה שיורדת על פניי הסתכלי התקרבי אליי והנה אני חיישר לבד ורוקר עצמי חלומות אני מת, את נושמת בלעדיי חיי הם ריקים ואת גורמת לי
אז אני ממש מקווה שקצת הבארנו את האש, ואם לא, אז בוא נרים עוד יותר. כי אני רוצה לדבר איתכם על עוד משהו בעניין הזה. על אמירה שהיא מאוד עמוקה בעיניי, אבל היא אמיתית. כי לא מה שקרה לנו פוגע בנו, אלא התגובה למה שקרה הוא זה שפוגע בנו. מה זה אומר? שגם על הפגיעה הזאת זה קשור אלינו. גם שמה אנחנו יכולים לעצור ולחשוב. תחשבו רגע על שני אנשים, שיכולים לעבור בדיוק את אותו אירוע, נגיד כמו שנתנו פה דוגמה, לא לקבל קידום, אחד יוצא מזה שבור מרוגז עם תחושות שהעולם נגדו, והשני יוצא מזה חזק יותר עם בהירות חדשה על מה שהוא צריך לשפר ולאן הוא רוצה להגיע. וכאן אנחנו שוב מדברים על התגובה. זוכרים שדיברנו על התגובה שלנו ועל היכולת לשלוט בה? אז אני רואה שוב ושוב בין אנשים שנוטלים יוזמות לאלה שלא. אנשים שנוטלים יוזמה, הם מוכנים קודם כל לעצור ולחשוב. לא לקבל את המצב הקיים כמובן מאליו. אוקיי? אנחנו הרבה מאוד פעמים נוטים לחשוב שמה שקיים זה בדיוק, כלומר, זה מה שנקרא הגובה שאליו אפשר להגיע. אני רוצה לאתגר אתכם ולחשוב איך אפשר אפילו לעוף גבוה מעבר לזה. כלומר, לעצור רגע ולשאול, אלה אפשרויות קיימות כאן שאני עדיין לא ראיתי עד כה. מה עדיין לא ראיתי? אני הרבה פעמים שואלת את עצמי, כמו בתרגיל במתמטיקה, שהייתי יודעת בתור ילדה שאני צריכה לפתור, והייתי אומרת לעצמי, התשובה נמצאת פה, את רק פשוט עדיין לא רואה אותה. אז עצם זה שחשבתי בצורה כזאת, בסוף הגעתי לתשובה, כך לגבי גם החיים. לחשוב שיש כאן משהו שאנחנו עדיין לא רואים אותו, אבל אם אנחנו נסתכל מספיק טוב, אנחנו נצליח לפצח את זה. אני רוצה לספר לכם על מישהי שליוויתי, מנהלת מדהימה, מוכשרת, מקצועית, חרוצה, ובעיקר מלאת כוונות טובות. והיא באמת מוכשרת, היא מנהלת בחסד עליון. כשהגיעה אליי, כולה מתוסכלת ועצובה, סיפור אמיתי, היא אמרה לי, אני לא מצליחה להוביל את הצוות שלי. הוא פשוט, יש בעיות, הם לא באים אליי. הם הולכים למנהלת אחרת, זה משהו ככה שאני מרגישה שהולך לי מתחת לרדאר. אני מרגישה שקופה, ואני עובדת קשה. אני באמת רוצה. הקשבתי לה ושאלתי אותה שאלה אחת. בואי נחשוב מתוך הסיפור הזה על מה את כן יכולה להשפיע. ישבנו וערכנו יחד רשימה, בצד אחד של כל מה שלא בשליטתה. ונגיד, זה שהעובדה שהצוות שלה מדלג עליה, שהמנהלת הבחירה אולי לא מפנה אליה בחזרה, כשהאומס לא פוסק, והיה שם אומס מאוד גדול. ואז עברנו לצד השני, מה כן בשליטתה? ואז היא התחילה לחשוב איזה דברים היא יכולה ליצור בצוות, כדי מה שנקרא לקחת את המושכות לידיים. ואז היא התחילה לעשות ישיבות צוות קבועות, היא יכלה להנחיח את עצמה בתהליכים, לא לחכות שיקראו לה. היא פשוט התחילה walk her talk, זאת אומרת, לא להיות מנהלת שלהם כי זה הטייטל שלה, אלא ליצור סיטואציה בעבודה שהיא המנהלת. בעזרת כל מיני יעדים ברורים, בעזרת ישיבות, כמו שאמרתי, ויכלה פתאום גם לנהל את התיעדוף בצורה טובה יותר, למרות שגם עליה היה עומס מאוד מאוד גדול. בדיוק זה מה שהיא עשתה, בשקט ובלי דרמות. בתוך המקום הזה, התחילה להנהיג, כמו שאמרתי, בעשייה, לא בדיבורים. אגב, זה בכלל משפט שאני רוצה לתת לכם כטיפ. הרבה פעמים אנחנו צריכים להתנהג את הדברים ולא להגיד אותם. זה הרבה יותר נכון. תוך תקופה מאוד קצרה, זה ידהים אותנו, את שתינו. משהו התחיל להשתנות. הצוות התחיל פשוט להגיע אליה, להתייעץ ולבקש עזרה. לא כי הם קיבלו איזושהי הנחיה מלמעלה, לא כי פתאום משהו השתנה שם בחברה, רק בזכות אותה התנהגות שלה, שהיא הייתה פתאום מנהלת כמו שהיא חשבה שהיא צריכה להיות, המנהלת שהיא דמיינה שהיא צריכה להיות. היא אמרה, כמו שאמרנו מקודם, אני מתחילה להיות הטייסת של כל הדבר הזה. המטוס הזה מתחיל להיות בשליטתי. ועכשיו מגיע החלק הכי חשוב, היא הבינה גם בתחילת הדרך שיכול להיות שיהיו גם חלקים שהיא פחות תצליח בהם, שיש בפרואקטיביות, הסיכונים האלה. זה כמו לקפוץ למים באוקיינוס לא מוכר. יש את התמונה הזאת של הדג שקופץ ממקום אחד למקום אחר, והוא לא יודע לאן הוא קופץ. אבל עדיין, עצם זה שהוא קופץ, הוא כבר עשה את העבודה. כמו שאמרתי, אם אנחנו מבינים שיש סיכון שלא נצליח, זה עוזר לנו להפסיק להימנע ולנסות. התוצאה הייתה שכמו שאמרתי, היא לקחה שליטה כאן על כל הנושא הזה, ובאמת מכאן היא התקדמה קדימה. יש הרבה סיבות למה לא. זה משפט שמאוד מאוד חשוב לי שתיקחו. ולפעמים צריך לסצות הסיבה האחת הזאת שכן. הסיבה האחת הזאת היא שתוביל אתכם ותגיד לכם, ותיקח אתכם למעשה ליעדים שלכם, לאיפה שאתם רוצים להגיע. כי כל הסיבות האלה שלו, אם אתם תחשבו עליהם הרבה פעמים, אתם תחשבו ממש ביניכם לבין עצמכם בלבן של העין, אתם תראו שיכול להיות שזה גם קצת תירוצים לעצמכם, כי זה פשוט קצת יותר קל, אבל הסיבה הזאת הכן, זה האש הזאת שדיברנו עליה מקודם, אל תחבו אותה, תלבו אותה, ותשאלו את עצמכם איך אני יכולה עוד. אנשים יותר נוטים להצטער על מה שלא עשו, מאשר על מה שהם כן עשו. בסוף החיים, אף אחד לא אומר, הלוואי שלא, סליחה, בסוף החיים אני מתנצלת. אף אחד לא היה אומר, הלוואי שלא הייתי מנסה. אנשים אומרים, הלוואי שהייתי כן מנסה. אגב, זה אחת מחמשת החרטות. זה בדיוק החלק שהכי מפחיד באיך לקחת אחריות גם על הקריירה שלכם. הפחד מלהצטער מאוחר יותר שלא ניסיתם. זה מאוד מאוד חשוב. אז אני רוצה לתת לכם איזשהו תרגיל, אוקיי? שתחשבו עליו. איך אתם מגיבים כשמשהו לא הולך כמו שאתם רוצים בקריירה שלכם. תרגיל קטן, אבל אני חושבת שהוא גם ככה עושה איזשהו שינוי בחשיבה. בזמן שאתם מקשיבים, תחשבו על זה. על איזשהו מצב בעבודה שמתסכל אתכם היום. משהו שהיה היום, בשבוע האחרון, בתקופה האחרונה, זה יכול להיות כל דבר. הבוס שלא מעריך, שכר שנמוך לכם מדי, החוסר בהזדמנויות לקידום, כל דבר אחר. עכשיו אני רוצה שתשאלו את עצמכם, וכשאתם מדברים לעצמכם במצב הזה, איך אתם מדברים? הבוס שלי פשוט לא מבין, אין מקום להתקדם בחברה הזאת, השוק מאוד קשה עכשיו, אני לא מכיר את האנשים הנכונים, אין לי מזל בחיים, או כמו שאחת המתאמנות שלי אמרה לי ממש לא מזמן, איך יכול להיות שמתוך כל כך הרבה אנשים, דווקא אותי יקחו, שאני יודעת שהיא כל כך מצוינת. לעומת זה, אתם יכולים להגיד, מה אני יכול לעשות כדי שהבוס שלי כן יראה את הערך שלי, או אפילו הייתי אומרת מעבר לזה, מה אני יכול לעשות כדי שאני ידע שאני עושה את הדבר הנכון, ואז גם גל ההשפעה יגיע אל ויהדהד קדימה. איך אני יכולה ליצור הזדמנויות בחברה הזאת? הזדמנויות חדשות, לפעמים אגב זה גם מחוץ לצוות שלנו. אנחנו לא צריך תמיד להיצמד רק לאיפה שאנחנו נמצאים. יש הרבה מאוד הזדמנויות גם בתוך החברה. איזה כישורים אני צריכה לרכוש כדי להיות טובה יותר, וגם תחרותית יותר, להוות תחרות לבור הקולגות שלי, מבחינת הכישורים שלי והיכולות שלי. איך אני יכולה לבנות רשת מקצועית טובה יותר מול אנשים בכלל, ואנחנו יהיה לנו אחד הפרקים, אני אקדיש ממש לנטוורקינג, ואיך אנחנו בונים נטוורקינג, וכמה זה דבר שבסוף מלווה אותנו ועושה לנו טוב, בכל מיני מוקדים בחיים שלנו, כמובן שהכל הדדי ושאנחנו עושים את זה מתוך אמונה אמיתית. אז זה לא רק עניין של חשיבה חיובית או זה גושה של הכל יסתדר, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה עניין של איפה אתם שמים את הפוקוס שלכם, איפה העוגן הזה, איפה אתם ממקמים אותו. מה שאנחנו מקדמים בו ומה שאנחנו מתמקדים בו גדל. כל דבר שאנחנו נשקיע בו הוא ילך ויגדל. אם אנחנו מתמקדים בבעיות שאנחנו לא יכולים לפתור, אנחנו נרגיש חסרי אונים וזה יגדל ואנחנו נרגיש עוד יותר ועוד יותר. איך עוצרים את זה? ממש כמו שעוצרים איזשהו כדור שלג שהולך וגדל, פשוט בעצירה חד בבת אחת, כדי להתחיל לקחת את זה לצד השני, ולראות איך מתוך המקום הזה אנחנו יכולים ליישם, להוציא לפועל ולהרגיש בעלי כוח שלנו, כן? שאנחנו מסוגלים, בעלי כוח ומסוגלות. וכמו שאמרנו, כשאנחנו מתחילים לפעול בתוך התחום השליטה שלנו, גם הדברים שנראו לנו בלתי ניתנים לשינוי, מתחילים לזוז. ואנחנו מתחילים להאמין בעצמנו יותר. כי אנשים מרגישים את האנרגיה שלנו, הם מרגישים את הקרינה שלנו, הם רואים שאנחנו לא מחכים שמישהו אחר, מה שנקרא, יאפשר לנו, אלא אנחנו אלה שעובדים בשביל עצמנו. אז בואו נהיה חזקים מה שנקרא מהרוח. נשמע שיר של גלי עטרי. אז דיברנו על באמת, על הרבה מאוד דברים, על היכולת שלנו להשפיע, וגם להבין איפה אנחנו יכולים להשפיע. איפה המקומות שלנו שהם בשליטתנו לחלוטין, ואיפה אנחנו באמת יכולים להשפיע, ומה לא תלוי בנו, ואיפה אנחנו ממקדים את האנרגיות שלנו. וכן הייתי רוצה לדבר פה על באמת עוד איזושהי תיאוריה של אלברט בנדורה, שמדבר על מסוגלות עצמית. למעשה אנחנו מדברים על כך שהאמונה שלנו ביכולת שלנו להשפיע על אירועים בחיינו היא אחד הגורמים הכי חזקים להצלחה. אני חייבת לשתף שזה דבר שנבנה אצלנו כבר בימים הראשונים שאנחנו נולדים, אוקיי? כבר שאנחנו נולדים, עצם המחשבה הזאת, כן, לפי ויניקוט, ויניקוט שהוא היה פסיכולוג שככה באמת דן על הדברים האלה, הוא סיפר על המצב הזה שבאמת ביום שאנחנו תינוקות ואנחנו מדמיינים שעוד רגע אמא שלנו תגיע אלינו ותאכיל אותנו, ואז אמא שלנו מגיעה אלינו ומאכילה אותנו, שם נוצרת איזושהי אמונה ראשונית בעולם. איזשהו מקום של אומניפוטנטיות, כלומר, היכולת שלנו באמת להשפיע על הסביבה. אני דמיינתי, אז הנה זה קורה. זה נוצר כבר שם. עכשיו מה שאנחנו צריכים זה לתת לזה, ללבות את זה כל החיים, ולא להשתיק את זה, אלא לראות איך אנחנו מסוגלים יותר ויותר. והאמונה הזאת היא באמת משהו שאנחנו בונים אותו, זאת אומרת, זה לא איזה משהו חיצוני, זה המיקוד השליטה הפנימי הזה שהתחלנו איתו, ולמעשה גם את הפרק. זאת אומרת, היכולת הזאת לבנות ולהיבנות מחוויות קטנות של הצלחה, מבייבי סטפס. כל פעם שאתם לוקחים אחריות על משהו קטן ומצליחים, תמשיכו לחזק את האמונה הזאת, תזכרו את זה. נורא קל לנו לזכור רק את הדברים שנכשלנו בהם. אבל לא, תעצרו ותגידו, וואו, הצלחתי כאן, וגם כשאתם אומרים הצלחתי כאן, תזכרו רק לא את התוצאה, אלא מה עזר לכם להצליח שם. לראות מה באופי שלכם וביכולות שלכם, ובמי שאתם עזר לכם להגיע לנקודה הזאת. ואם אתם לצורך העניין, ככה יוצא לכם שגם, לפעמים אנחנו גם אוהבים קצת לברוח מהשמה, נכון? קשה לנו לפעמים לקחת אחריות. אבל גם אז, אם אנחנו מודעים לזה ואנחנו עוצרים וחושבים, גם מזה אנחנו יכולים ללמוד. גם מהמקומות האלה. אז אני שוב חוזרת ככה ללוגותרפיה, כי אני באמת, היא מזכירה לנו המון לגבי התורה הזאת, ואמרתי ככה שאנחנו נרחיב. לוגותרפיה, כמו שאמרנו, זה תורה שהגה ויקטור פרנקל, שכבר שהוא עוד היה בשואה, ואחד הדברים שהחזיקו אותו באמת במקום הנוראי הזה, זה המצב הזה שהוא ידע שיום אחד הוא יצא ויפיץ את התורה הזאת. הוא תמיד מדבר על כל המקומות האלה שיוצרים משמעות, כדי להצליח להתגבר על נסיבות. והוא אומר, גם כשהנסיבות, מה שנקרא קשות, תמיד נשארת בידינו החירות לבחור את העמדה שלנו. וזה באמת תובנה שהיא דרך חיים. זה דרך חיים, כמו שאמרתי בהתחלה גם, אין דבר כזה אין ברירה. אין דבר כזה אני צריך. אני אומרת, במקום להגיד אני צריכה, אני רוצה. זה דרך חיים של לחשוב גם על מסוגלות. איך אני יכולה להתנהל בתוך המצבים האלה, איך אני יכולה לפעול בתוך המצבים שאני, לאן אני רוצה גם להגיע? ומתוך זה, לצאת ולהאמין שאני מסוגלת. להאמין שאני יכולה, גם אם בדרך אני אצטרך קצת עזרה. הוא אמר, הכל יכול להילקח מהאדם. פרט לדבר אחד, החירות למעשה האחרונה, זה את הגישה שלו, כמו שאמרתי. אז אם נחזור רגע ל-responsibility, זה בדיוק היכולת שלנו to responsibility. האחריות שלנו לקחת את התגובות ואת האחריות שלנו. הבחירה שלנו לגישה ולכל מה שמגיע לאחר מכן. אז ככה, בנימה אישית אני רוצה לשתף אתכם, שזה באמת אמונה שלי ואני ממש משתדלת לפעול ככה. בכלל, הזדמנויות לפרואקטיביות הן קיימות כל הזמן. הן לא מחכות לרגעים, הן לא מחכות לאירועים דרמטיים, ההזדמנויות האלה, הן נמצאות בשגרה, בתנועה הקטנה שבין המחשבה לפעולה. זה אומר שגם שיש לנו מה שנקרא ברעיון שיכול לחלוף לנו בראש, ואנחנו צריכים רגע לעצור ולהסתכל ולבחור. נאמר ואנחנו נמצאים, לבחור וגם לפעול. אנחנו נמצאים באזור שאנחנו מרגישים שפתאום אין שם ברירה, אז לשאול את עצמנו, אז איזה ברירה אחרת יש לנו? מה מכאן אנחנו יכולים לעשות? זה לא תמיד קל, אבל כמו שאמרנו, זו בחירה. ורק אתם יכולים לבחור. אפילו פעולה אחת קטנה. תשאלו אתכם את עצמכם מה הבייבי סטפס שאתם יכולים לעשות כשאתם נמצאים בסיטואציה הזאת. ואיך אתם הופכים את זה למעשה מתוך המקום הזה לדמות בספר שלכם, לזה אלה שכותבים את הספר, ולא רק אלה שכותבים את הספר, אלא גם כותבים ספר שלכם כמנצחים, ומגיעים לאיפה שאתם רוצים. אני כל כך מאמינה בפרואקטיביות. אני מאמינה שפרואקטיביות זה כמו שמש. לאיפה שאתם תלכו איתה, היא תזרח, ואתם תראו שפתאום אנשים יבואו לתוך האנרגיות האלה וירצו לקבל את זה. וירצו לשאול איך זה יכול להיות. לפעמים הם הרימו גבה. לפעמים אנשים מרימים גבה כשאתם תפעלו בהתחלה. כמו שאמרתי, גם חלק יגידו שזה עניין של מזל. ואני אומרת, לא, זה לא מזל, זאת החלטה, וזה יכולת, וזה הדרך שלכם להוציא את הפעולות לפועל, ומה שנקרא, ללכת עד הסוף עם מה שאתם חושבים. אז אני רוצה ככה באמת לסכם את מה שדיברנו היום, כי דיברנו על הרבה דברים במה שקשור לפרואקטיביות. כמו שאמרנו, זה קודם כל יוזמה. זה להיות במקום של יזמות ולא במקום שדברים מגיעים אלינו. באמת ההפך מפרואקטיביות זה ריאקטיביות. אני רוצה שתעצרו ותשאלו, אני רוצה לפעול בעולם או שאני רוצה, מה שנקרא, להיות מופעלת ממה שהעולם מביא אליי. זאת החלטה וזה גם ערך. מבחינתי זה סוג של ערך. וזה באמת גם היכולת שלנו מעבר לזה, גם לבחור את התגובה שלנו. לכל המצבים שגם דנו עליהם היום, ואני יכולה, אני בטוחה שאם אתם תחשבו כל יום וכל אחד מכם שמאזין לפרק הזה, יכול לעלות איזושהי דוגמה ממשהו שמתרחש אצלו כרגע, כשאתם באמת חושבים גם קדימה, כמה צעדים קדימה, ולא רק לצעד אחד. אני תמיד אומרת קריירה, זה לא התפקיד הנוכחי, וגם אפילו לא התפקיד הבא, זה כמה תפקידים קדימה. זו אסטרטגיה, ואיך בתוך האסטרטגיה הזאת אני פועלת ומוציאה פעולות לפועל, על מנת שנוכל באמת להגיע למקום שאנחנו רוצים להגיע. הקריירה שלנו היא תלויה בנו. אל תאמינו לאף אחד שאומר לכם שאתם עדיין לא מתאימים או שזה אתם לא מסוגלים. תבינו שזאת האמונה שלו וזה בסדר, זה שלו. אבל אם אתם רוצים להיות פרואקטיביים, זה בדיוק הזמן לחשוב מה אתם כן יכולים לעשות, איפה מה נמצא בתוך המעגל של השליטה שלכם, מה נמצא בתוך מעגל ההשפעה שלכם, ואיך אתם יכולים לצאת הלאה ולבנות כל הזמן את המסוגלות העצמית הזאת. גם הבנו שמה שקורה לנו זה לא מה שפוגע בנו, אלא דווקא התגובה שלנו. זאת אומרת שאם אני קיבלתי למעשה איזושהי תגובה פחות טובה, או שקיבלתי פידבק פחות טוב, זה לא פוגע בי, אלא איך שאני מתייחסת לזה עלול לפגוע בי, או עלול לקחת אותי קדימה. זה בחירה שלי. אני יכולה להחליט איך אני לוקחת את זה. עכשיו, זה לא שאני אומרת שלא צריך לתת מקום לרגשות. דיברנו על זה בפרקים הקודמים. יש הרבה מקום לרגשות. צריכים להקל לפעמים את הדברים, לתת להם את הזמן שלהם. אבל עדיין, כשזו התמה שלנו, וזו הדרך שלנו, אז אנחנו בסוף נתיישר אל המקום הזה, ואנחנו נוכל לפעול מהמקום הזה. ואחד הדברים שאני באמת מאוד אוהבת את המשפט הזה. יש הרבה סיבות כל הזמן למה לא. אבל מספיק סיבה אחת טובה למה כן, וזו הסיבה שכדאי להיצמד אליה. זו סיבה שתאפשר לכם להגיע לאיפה שאתם רוצים להגיע. אז אני רוצה להודות לכם שהייתם איתי היום. אני רוצה שאנחנו בפרקים הבאים אנחנו נדון עוד יותר איך אפשר לפתח את היוזמה הזאת, איך אפשר למעשה למנף אותה, ואני מאחלת לכל אחד ואחד מכם שתעופו גבוה. אז אנחנו נשמע שיר שמתאים לזה, קדימה הלאה. אני רוצה שתצמדו לקדימה הלאה, כי זה באמת מה ש... זה באמת הערך שאני רוצה לתת לכם, ותעופו גבוה. תודה רבה רבה.
הרי בסוף ניפול הנשמות הטהורות סביבנו ממשיכות עוד לאכול מבלבל וזה מתעתע אני לא אתן לזה עוד הזדמנות אני אשחה אל מול הזרם מקסימום בסוף אמור בתים נראים שונים שאהב אותך לנצח כבר לא יאהב אותך לעולמים אני פוקח את העיניים סביבי רק שקט מה שנתחיל פתאום לצמוח בבת אחת פתאום נגמר
וגם אבא כי שלום נשאר יתום והזמן הזה לטובתנו כך או כך הרי בסוף ניפול הנשמות הטהורות סביבנו ממשיכות עוד לאכול
זה כל הקסם כשאני רואה אותך אני רואה